כיוון שהשבוע יחול 17 בתמוז, ומחר בלילה, והרבה מישראל נהרגו באותה תקופה, בשעה שנפקעה העיר ב-17 בתמוז, ונהרגו אנשים רבים. מה שהגמרא אומרת, שעל אבן אחת בהר הבית נהרגו כמה? 930,000 יהודים, כשנאמר, ודמים בדמים נגעו. וזה רק מה שנהרגו שם, מי יודע עוד כמה. ואחר כך גם בבית שני, אותו דבר. בעוונות רבים, גם השנה איבדנו הרבה מהצדיקים, והרבה מאלה שהיו צריכים עוד לחיות הרבה שנים איתנו, בעוונות רבים, הסתלקו מאיתנו בצורה, על ידי הריגה, על ידי גויים. צריך לדעת מה המעלה של מי שנהרג על ידי גויים, כדי שהם יתעוררו, הנשמות האלה עלינו, והתפללו בעד עם ישראל, שבזכותם, בעזרת השם, תבוא הגאולה בנחת ולא בצער. אז כך, יש לנו גמרא בסנהדרין, משנה שם אומרת בדף מ' ג', היה רחוק מבית הסקילה, מאחד שהתחייב בבית דין סקילה, כגון שחילל שבת בפרהסיה, בהתראה ועדים. כשהיה מרחוק מהאמה, לפני שיבהל ותתערף דעתו עליו, היו אומרים לו, הבית דין התוודא, שכל המתוודאים יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, אם אדם מת בלי וידוי, זה לא טוב. אבל אם מת, אפילו רשע היה, אמר וידוי לפני שמת, מתחפים לו העוונות, ויש לו חלק לעולם הבא. מאיפה הראיה? הגמרא מביאה אצל יהושע, בשעה שהחן נתפס שהוא מעל בחרם, אמר לו יהושע, תן הודעה לשם יתברך, והחן באמת התוודה, ואחר כך בפסוק כתוב שהוא התקבל ועלה למרום, למקום מנוחתו שם למעלה. אז מכאן רואים את המעלה של אדם שמתוודה קודם שהוא הולך למות. גם משנה שמה מדברת על סדר הקברים. צריך לדעת שבזמן המשנה וגם בזמן התלמוד היו קוברים את המתים בצורה מסודרת. מה זה מסודרת? כל אחד היה קבור בקברי אבותם. כלומר, היה אדם ראש משפחה, קונה חלקה גדולה או מערה, ושם יש בו מקום ל-40-50 קברים בשביל כל בני המשפחה של הבנים והבנות וגם הנכדים. כמובן, היה לוקח אנשים צדיקים, והם כולם מתאימים להיות יחד באותו בית עלמין. אז היו כולם באותה חלקה, זה נקרא קבר אבותיו. אומרת המשנה, שמי שהתחייב סקילה, לא היו קוברים אותו בקבר אבותיו. מתי? שנה ראשונה. אלא היו מניחים אותו באיזה מערה, סוגרים עליה שם, ואחרי איזה שנה שהיה הבשר מתעכל, היו באים, היה נקרא יום ליקוט עצמות. היו מביאים איזה גלוס קמה, שזה ארגז שעשוי מאבן, חרוט, והיה מוכן מראש, שמים שם הגולגולת, העצמות, כל העצמות כולם בשלמותם, מכניסים אותם שם, ואת זה היו קוברים בקבר אבותם. ואיך היה הסדר? אומרת המשנה, שלא היו קוברים כל מת יחד עם מת אחר, אלא מי שהיה חייב סקילה או שריפה, זה בית קברות מיוחד. מי שהיה חייב הרג חנק, וגם בית קברות מיוחד. לא מערבים אלה באלה. שתיים מול שתיים, כן. אחד מול אחד, שזה יחד שתיים, סקינה שריפה, ועוד אחד מול אחד, הרג עם חנק, היו שמים ביחד. ואחרי שנה, הקל המזון, הבשר התעכל, היו קוברים אותם במקומם, כך מביאה המשנה. המעריל נשאל שאלה, האם מה דינם של הרוגי מלכות? כלומר, עד כאן דיברנו הרוגי בית דין, אלה נקראים הרוגי בית דין, אלה שהתחייבו סקינה, שריפה, הרג, חנק בבית דין. אבל מה דינו של הרוג מלכות? שהגויים הרגו אותו. אומר המעריל, לכאורה לא צריך לומר עליו קדיש, ולא צריך כל העניינים של ההזכרות והלימודים לעילוי נשמתו, מכיוון שהוא מיד עולה למקומו בגן עדן ונהרג על ידי גוי. אז הוא אומר בסוף, התירוץ הוא, כיוון שיש מעלות גם למעלה, אותו אדם שנהרג על ידי גוי, נכון שנותנים לו מקום למעלה בלי משפט, אבל הוא רואה יש מקומות יותר טובים. אז הוא רוצה לעלות למקום יותר טוב, לכן אנחנו כן קוראים קדיש גם על ידי מי שנהרג על ידי גוי. דווקא מנה לימינו, גם אלה שנהרגו על ידי גויים, ואלה שלא עליכם אזרחים אפילו, נשים מן השורה או יראי שמיים, שנהרגו על ידי גויים, אנחנו עושים להם השכבה, ואנחנו מתאבלים עליהם, ולומדים לעילוי נשמתם. למה? הם לא צריכים אותנו, אבל הם צריכים מקום יותר גבוה. למה? שם למעלה, אין סוף למדרגות שיכול הנפטר לעלות. כמו שנראה בהמשך בעזרת השם. אז מה הסדר שלהם? לפי שכתבו כמה פוסקים מהראשונים, הר"ן, הריב"ש ועוד, יש שלוש מעלות במי שנהרג על ידי גויים. אני לא מדבר כעת על בית דין. מה שדיברנו עד עכשיו זה אלה שהיו, עשו עבירה ונהרגו על ידי בית דין והתחפר להם. עכשיו, יהודי סתם שנהרג על ידי גוי, יש שלוש סוגים. הסוג הראשון זה נהרג על ידי גוי בגלל שהוא יהודי. זה יש לו חלק לעולם הבא, ולא, אין לו משפט, אבל יש מדרגות איפה עולה, עד כמה עולה, לאן עולה, וככל שאנחנו נשתדל בשבילו, יכול לעלות יותר גבוה. זה הראשון. החלק השני זה שהלך להציל יהודים. למשל, שלחו אותו, ראה יהודי שאיזה גוי מתעלל בו, והוא רץ להציל את היהודי ונהרג. אז הוא נהרג לשליחות שבא להציל נפש מישראל. זה מעלתו יותר גדולה. לא כמו ראשון שהוא נהרג בגלל שהוא יהודי, אבל זה נהרג בגלל שבא להציל יהודי, יש לו מעלה יותר גבוהה מהקודם. השלישי שהוא גדול מכולם, זה שתפסו אותו גויים ואמרו לו, או תחלל שבת או נהרוג אותו, או יעשה עבירה פלונית או נהרוג אותו, והוא נהרג על קידוש השם. מביאה הגמרא כמו רבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכות ועוד הרוגי שמד שהיו בזמן רבן יוחנן בן זכאי, הרבה מאוד נהרגו בגלל שלמדו תורה או לימדו תורה ונהרגו על קידוש השם, מסרו עצמם להיהרג בשביל קיום התורה. אלה אין מעלה יותר גדולה מהם. כמו שבגמרא מובא, יש לנו משנה, משנה שם אומרת שהרוגי, יותר נכון זה דברי הגמרא, רב כהנא בנו של רבי יהושע בן לוי, חלה, הנגיד והתפח, והיה מצבו לא טוב. פללו עליו, והנה חזר לחיים. חזר לחיים, שאל אותו אביו, מה ראית? אמר לו שלושה דברים. אמר לו, העולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. משפה נחשב צדיק, ראיתי אותו שמה, נחשב אדם פשוט. מי שנחשב אדם פשוט, נראה אותו שמה בראש הסולם. אמר לו, עולם ברור ראית, שמה זה עולם האמת, פה אנחנו לא יודעים מי צדיק, מי לא צדיק, שמה יודעים, עולם ברור ראית. מה ראית עוד? אמר, היו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כלומר, בבית דין, שמה שואלים אותו מה למדת, הוא יודע להגיד. הוא זוכר טוב, והוא למד טוב ויודע את כל הפרטים, בלי טעויות. זה אשרב. מכריזים עליו, מקבלים אותו ויוצאים מלכי השרת לקראתו, ועושים לו שמחה גדולה. השלישי, אמר, הוגה מלכות, אין כל מריה יכולה לעמוד במחיצתם. שואלת הגמרא, על מה הוא מדבר? הנה מה רבי עקיבא וחבריו, כמו עשרה הוגי מלכות שאנחנו קוראים אותם ביום תשעה באב, במדרש אלה הזכרה, אחד אחרי השני, רבי בן שמעון מגמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, רבי חנינא סגן הכהנים, רבי חנינא בן תרדיון, רבי יהודה בן בבר, רבי יהודה בן דמה, מה רק בגלל שהם נהרגו על ידי הגויים, הרי הם למדו תורה כל ימיהם, והיו למדים תורה. מה אומרת? אלא אפילו מי שנהרג על ידי שהגויים אימו עליו, או שיעבור עבירה ולא עבר, או שיהרגו אותו, נהרג ולא עבר. זה נקרא הרוגי מלכות. הרוגי מלכות, עד כזה, אין כל מריה יכולה לעמוד עם חיצתו שם למעלה.
מילה הרב.
כן.
אותם שלוש מקרים, חלילה אם יש להם עוונות, לא יזכירו להם?
אתה שמעת טוב, אני חושב, ואתה מבין טוב. כן. עכשיו, במדרש כונן, מדרש כונן כותב את הסדר של איזה גן העדן הם זוכים אלה שעולים למעלה. ואמרתי לכם, אני, כל זה אנחנו מדברים היום כדי שנשמותיהם תעלנה, כי כמו השבוע נהרגו, 17 בתמוז ועוד, נהרגו רבים וטובים מעם ישראל, מיליונים. אז הנשמות שלהם שמה למעלה, והן מחכות לנו מתי נשוב בתשובה. אנחנו מבקשים מנשמותיהם שבזכות זה שאנחנו נלמד היום ונתעורר בתשובה, אז הם יהיה להם חלק גדול טוב למעלה והתפללו עליהם ועל כל עם ישראל. אז כותב שמה, תדע, יש שמה במדרש כונן, אומר, יש אלפי מדורים בגן עדן, לכל צדיק מדור לפי כבודו. מה יש במדורים האלה? הוא אומר, אני מתאר לך רק מדור אחד מהם, לא המיוחד שבהם, אחד מכולם, דומה לכולם. הוא המהלך שלו 18,000 שנה, המרחק. צבע חשוב כמה זה מיליוני קילומטרים, הגן העדן שיש לו שם למעלה. ובכל בית יש 12 ריבו מיל. כמה זה 12 ריבו מיל? במילים אחרות, 120,000 קילומטר. על 120,000 קילומטר. כל חלק שלו בגן עדן. בית שלם. וגובהו 100 ריבו. כמה זה 100 ריבו? 100 פעמים 10,000. כמה זה יוצא? מה? 10 מיליון קילומטר גובה. ואחר כך, כולם נמצאים בתוך הגן. אלה עוד נמצאים בגן, יש מקומות אחרים יותר גבוהים. אלה עוד הפשוטים כאילו שיש שם. אלה נמצאים בתוך הגן, והגן המהלך שלו 1,000 שנים. ללכת את כל הגן. ומי נמצא שם? הוא מונה אותם, אומר, כל עם ישראל, אלה שעשו, הלכו בדרכי האבות, או אפילו אלה שהיה להם עוונות והיו בגיהינם, שילמו, וצחצחו אותם וקיבלו את המקום שלהם בגן העדן, נמצאים שם, וגם הגרים, גרי צדק, שהתגיירו לשם שמיים, שמרו את המצוות, נמצאים שם איתם. אומר, אבל צדיקים גמורים, אלה שהיו צדיקים מיוחדים במינם, וכן האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, 10 הרוגי מלכות, וגדולי ישראל שהיו בכל הדורות, כמו תאמר, משה, אהרון, מרים, וכן יהושע, וכל ה-70 זקנים, וכל אלה הצדיקים שיש לנו בתנ"ך, במשנה, בגמרא, אלה נמצאים במקום אחר, יותר גבוה, שהוא נקרא שמה עדן, לא גן העדן, אלא יותר למעלה. ואיתם נמצאים בחוני שמד. מה זה בחוני שמד? אלה שבזמן רבן יוחנן זכאי, באו הגויים ואמרו להם, או תעבדו עבודה זרה, או נהרוג אותם. ואפילו הם פשוטים, אלא הם לא יודעים תורה. נקראים בחוני שמד, כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו לצון טבחה, יושבים בישיבה של מעלה. זה מקום אחר לגמרי ממה שדיברנו פה. מה יש שם? אין מי שיכול לתאר. תאר לך את המעלות שהם עולים שם למעלה. רבי יהושע בן לוי עשה סדר קצת בעניינים האלה. כי רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן, כמו שמובא בגמרא בכתובות. אז הוא כותב, יש שני שערי קדחוד בכניסה לגן עדן. מה זה קדחוד? זה אבן, היום היא ידועה, תשאל את הבקיעים, אוניקס. אוניקס, ויש לה גוונים מתחלפים. זאת אומרת, אין לה גוון מיוחד משלה. מכיר אוניקס? אלה שערים גדולים שהם כל אחד אורכו 500 אמה על 500 אמה, 250 מטר על 250, שמה בפנים יש 60 ריבו מלאכי השרת, והם מחכים לכל צדיק שמגיע לשם, מפשיטים אותו את הבגדים שהוא בא איתם ומלבישים אותו 8 בגדים של כהן גדול, עשויים מענני כבוד. אין לנו מושג מה זה הדברים האלה, זה אורות, תקבל אורות. ויש לו שני כתרים. כתר אחד כולו אבנים טובות ומרגליות, וכתר שני זהב פרוויים. מה זה זהב פרוויים? שהולך וצומח כל יום עוד מטר, עוד מטר. פרה ורווה. זאת אומרת, הוא לא נשאר באותה מדרגה שהיה בה. ויש למלאך, יש בידו 8 הדסים, ונותן אותו לצדיק לקבלת פנים בכניסה, ובהדסים האלה יש בהם 800 ריחות של ורדים והדסים. זאת אומרת, גם אנחנו לא מבינים את הילדים האלה. מה יש לו שמה? 4 נהרות, נהר אחד של חלב, נהר אחד של יין, נהר אחד, לא יין שלנו, זה יין של ששת ימי בראשית, נהר אחד אפרסמון, זה בושם משקר, ונהר אחד של דבש. אלה כולם שלו. ויש לו שמה 3 מלאכים לכל אחד ואחד שמשמתים אותו, משמשים אותו באופן פרטי.
ארבע נערות, הפרסמות, דבש, מאות?
חלב, חלב, יין, פרסמון, דבש. עכשיו, יש שמה אומר, אחרי זה, ולמה, הוא מפרש אותם. אומר למה דבש, כיוון שהתורה נמשלה לדבש. דבש וחלב, תחת. לשונך. יין שאמר שלמה, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. זה יין. שכחה מיין הרקח. אומר לו הקדוש ברוך הוא לצדיק, בוא, שכחה מיין הרקח. ואחר כך אומר, הכעור שבהם הכי לא יפה, הוא דומה ליוסף הצדיק. הרי יוסף הצדיק התורה מעידה עליו, והיא יוסף יש תואר יפה מראה. זה הכי דרגה הכי פשוטה שיש שם, ויש הרבה יותר ממנו עוד ועוד ועוד. אומר, ושם באותו גן העדן אין לילה, כל הזמן יום, ומתחלק עליי על היום, היממה, לכמה חלקים. משמרה ראשונה זה כל יום ככה חוזר חלילה 24 שעות. משמרה ראשונה הוא יושב כמו בקטנים, איפה תינוקות של בית רבן לומדים א' ב', שם לומדים א' ב' חדש, אבל סודות של א' ב', וכמה צפתח, צרי, סגול, שבח, עולם, חיריק, שור, חורוק, קובוץ, הכל הם לומדים שם עם הסודות והאורות שלהם. זה הוא לומד שליש מהיום. זה יושב, והוא לבוש כמו קטן, יושב עם קטנים. אחר כך מעלים אותו למדרגה יותר גבוהה, והוא נעשה לא בחינת קטן, אלא בחור. הוא בחור, יושב עם בחורים, ולומדים שם גמרא, ראשית, תוספות, פירושים, כל המפרשים שיש לנו כאן, רשב"א, רמב"ן, ריטב"א, ראשית, תוספות, הרמב"ם, ועוד משנה למלך, ועוד כמה פירושים מפרשים עליהם, תילי תילים שמפרשים, הכל עם הסודות שלהם, הכל בעל פה. לומדים הכל בלי ספרים. זה בחורים. אחר כך לקראת ערב, סוף היום, יושב במושב זקנים. שם לומדים סודות התורה על בוריים, כל הסודות. איך ברא השם את השמיים ואת הארץ, מה היה במשך ששת ימים, איך ברא זה, איך ברא זה, דבר אחרי דבר, וכל דבר ודבר, איפה מקומו. ויש להם שם לכולם 60 ריבו מלאכים, 600 אלף מלאכים, שהתפקיד שלהם הם זמרים. איפה דוד פה? שומע? יש שם 60 ריבו זמרים עם כלי נגינה, ומנגנים להם. ויש להם שם 800 אלף מיני אילנות, לא אילנות, מיני אילנות. זאת אומרת, יש שזיף, יש משמש, יש מה אתה אוהב עוד. הכל. 800 אלף מינים. ובכל זווית וזווית, יש שם 60 ריבו מנגנים. ואין שם עניין של תשעה באב, שלושת השבועות, שם כל הזמן ניגונים. יש להם ניגונים על הטול. ניגונים, וכל ניגון וניגון יש לו 500 אלף טעמים. איך לא אמר שם המדרש, יש שם לקדוש ברוך הוא קבוצה של מלאכים כל יום, 1,000 מלאכים, שכל מלאך יש לו 1,000 פיות, לכל פה יש לו 1,000 לשונות, בכל לשון 1,000 מיני זמר, מזמרים לפני השם יתברך שם. צבע חשוב כמה זה. נו, הכפלת? נו, מה כן? 1,000 פעמים 1,000 מיליון, ואחר כך 1,000 מיליון כמה זה? מיליארד. ואחר כך 1,000 מיני מלאכים? ביליארד. בראבו עליק. יופי. בקיצור, וכולם שם מנגנים ומסמחים את כל היושבים שם, ויש שם ריח נפלא מאוד וטעם, כל אחד יש לו טעם אחר וריח אחר, וכן אחר כך יש שם גם לכל אחד יש לו שם שתי חופות שהקדוש ברוך הוא פורס להם, כמו לחתן, עושים להם חופה, לחתן ולקנה. חופה אחת, יש בה את כל הכוכבים שיש ברקיע, אתה יכול לספור אותם, בני מספר. כל הכוכבים שברקיע, וכל כוכב וכוכב אומר שירה. הוא שומע את השירים. אנחנו לא אומרים כל בוקר, הללו כל כוח ואור. ושם האור זוכה. הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, הללו את שם אדוני כנשגב שמו לבדו. אז זה יש להם שם את כל הכוכבים ששרים להם. ואחר כך חופה שנייה, יש שם חמה ולבנה. מה פירוש? חמה ולבנה, לבנה לא ממועטת של היום, של כאן, אלא כמו הלבנה שתהיה בזמן שיבוא משיח. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת הימים. אז יש להם שם חופה מיוחדת שהם ממצאים בתוכה ונהנים מהחמה והלבנה, ושניהם אומרים שירה. חמה אומרת והלבנה עונה לה, לבנה אומרת חמה עונה לה, וכן עושה הדרך. אז חמה ולבנה, הכל מוזיקה כמו שצריך, ויש שם פרגוד. מעבר לפרגוד יש שי עולמות של כל צדיק באופן פרטי, כמו שהגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. מה זה לכל צדיק וצדיק? מה הפירוש? הרב חידה שאל את השאלה הזאת, מה הוא ענה? נו נו, תגיד.
לכל צדיק יש לו פרטי 10,310 עולמות.
מה יש לו?
פרטי.
לא זה מה שאמר הרב חידה. אז הרב חידה אומר, הרי ידוע שאשתו של האדם, התלמיד חכם, היא מנדדת שינה מעיניה, והיא תורה בשביל בעלה שילמד תורה. אז היא יש לה חלק בתורה שלו. הוא שואל, אם ככה תקבל חצי מהתורה שלו. צד שני, יש לו עוד אחד שהוא מחזיק בו, איזה עשיר שהוא תורם לו כדי שיוכל לחיות, להתקיים, לחתן את הילדים, לחיות כמו שצריך, בכבוד. ואז יש לו חלק בתורה של הצדיק. עכשיו מה יישאר ביד של הצדיק? חצי האישה לוקחת, ואחר כך אתה אומר חצי לוקח העשיר, אז כמה, מה יישאר ביד של הצדיק? רבע? ומי לוקח את הרבע השני? אז אומר לו, אומר כתוב, לכל צדיק וצדיק, צדיק אחד זה התלמיד חכם, וצדיק זה שעוזר לו, יש לו שי שלו גם, מקבל שי, בזכות הרב. מה האישה? האישה באה ואומרת, ואני איפה? אומר להם, ואוצרותיהם המלא. אישה נקראת אוצר, מקבלת גם היא שי עולמות. אז הבנת? אז זה שי עולמות שיש להם שם לצדיקים. ואחר כך, מה המשך? אומר, יש שם שבעה בתים. בתים, כל בית, מי יודע כמה? אלפי קילומטרים. בתים. זה לא בתים של פה. לא משרד השיקום. אומר שבעה בתים, בית ראשון, שם יושבים כל 10 הרוגי מלכות. רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי חנינה סגן הכהנים, רבי חנינה בן תרדיון, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן דמה, רבי חוצפית התורגמן, מאוד. רבי אלעזר בן שמוע, ואחרון, עשירי, רבי עקיבא, משלים להם מניין, עליהם השלום, זכותם תגן עלינו. וקיצור, וסליחה אם דילגתי אחד, שניים. אחר כך הוא אומר, ויש שם שבעה שערים, ולכל שער לכל שער ושער יש לו שם מאות בתים. זאת אומרת, שער זה רחוב. ברחוב הזה יש מאות בתים. לכל בית שיש שם, יש בבית 10 מיליון מיל. 10 מיליון קילומטר, כל בית. ומלא, הכל ממולא. כן. אחר כך, זה הבית הראשון שייך לעשרה הרוגי מלכות. סוג א', אחר כך ב', מי אלה ב'? אנשי צדק. מי נקרא שם אנשי צדק? תשמע איזה מילים. הוא אומר, כל אדם שראה ממון של אחרים ולא חמד אותו, היה בידו לקחת כסף של מישהו אחר ולא רצה לקחת, לא נהנה מזה. וכן, אותו הדבר, ראה נשים, אשת חברו, לא יסתכל עליה, לא יודע אפילו איך נראית. זה נקרא אנשי צדק, שהוא יושב במקום מיוחד שהיה לו לא ממון ולא נשים. תראה המעלה של מי שומר את עיניו. אחר כך, מדור שלישי. מדור שלישי, כל המלמדי תינוקות, תינוקות זה לא תינוקות כמו שאנחנו היום, העברית שלנו משובשת, אלא מלמדים ילדים עד גיל 13. כל אלה שמלמדים תלמידים עד גיל 13 ולימדו אותם לשם שמיים ממסירות, ולימדו אותם נכון, לימדו אותם לקרוא, לימדו אותם מקרא, משנה, הכל כהלכה, שמה יש להם מדור אותו דבר כמו שהיה לראשונים. מי היה הראשונים? 10 הרוגי מלכות, ואחר כך תזכור, אנשי צדק. זה מספר 3. כל אחד לפי המקום שלו. אחר כך מספר 4, כל מי שגידל את בניו לתלמוד תורה, וגידל אותם שיצאו תלמידי חכמים, הוא טרח בזה, היה לו מאבקים, כן. לא, זה לא רצה להכניס אותו, אשתו לא הסכימה, באה סבתא התחילה לצחק, מה יצא ממנו, ואם הוא ילמד תורה, איפה יתפרנס, וכל אחד בא, מלבל את המוח, והוא גידל אותם לתורה. אז יש לו שם מדור גדול מאוד, זה מספר 4. מחלקות יש. אחר כך קומה 5, כל גבאי צדקה שהיה נאמן, זאת אומרת אסף כסף לעניים ולא לקח לעצמו מאומה וגם לא כבוד, לא ממון ולא כבוד, אלא הכל לשם שמיים, זה יקרא גבאי צדקה נאמן. אחר כך קומה 6, זה שנתן צדקה נקרא בעלי צדקה. היה שומע על איזה אדם חולה, מיד היה הולך תורם. שומע על איזה יקלה, יתומה, הולך תורם בשבילה, בעין יפה. שומע על חתן יתום, תורם לו בעין יפה. שומע על אלמנה שאין לה לפרנס את הילדים, פרנס אותה בעין יפה. זה יקרא בעלי צדקה. והשביעי, יותר מכולם, מדור שביעי, כל העניים שלמדו תורה מתוך עוני וגרים שבאו להידבק בקדושה של עם ישראל תחת כנפי השכינה, אלא יש להם מדור לפי כבודם. עד כאן. עכשיו הפרק הבא עוסק איפה יש גן עדן ואיך כתוב בתורה והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר עשה. זאת אומרת, יש למעלה מקום שהוא נקרא עדן. על עדן נאמר, הגמרא אומרת, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. ובתוך העדן יש גן. עד כאן דיברנו על הגן. עכשיו הוא אומר, יש מקום יותר גבוה ששמו עדן. מה יש שם בעדן, מה שלא היה בגן? ואת מי מכניסים לשם? הוא אומר, הראשון... אני לא יודע מה אתה כעת מתפרסף איתי. אתה תקשיב, ואחרי זה בסוף השיעור תבין לבד. אחר כך הוא אומר, מה יש בעדן? גם שם יש שבעה מדורים, שבע קומות. קומה א', כל מי שהיה ירא חטא. לא סתם. תאר לך, כמו אצל יוסף, נאמר את הר אלוהים, אני ירא. מי עוד נאמר? איוב, איוב. איש תם וישר וירא אלוהים, ושר מרע. מי עוד היה? עובדיה הנביא. שלושה היו. עובדיה הנביא, ועובדיה היה ירא את אדוני מנעוריו. היה גר, הוא בא מאדום, והתגייר. אז אלה נקראים יראי חטא. ויש לנו בגמרא, יש לנו עוד יראי חטא. לא כל מי שאומרים עליו יראי שמיים, אז הוא נקרא יראי שמיים. הרי זה יש קומה שנייה, כל מי שגמל חסדים. איפה שהיה שומע צריך מישהו לעזור לו, היה הולך לעזור. ולא מתחשב לא בחיים שלו, לא בבגדים שלו, לא בפי כבודו, כן בפי כבודו. גומל חסדים טובים לכל אחד ואחד, בלי לקבל שכר. והכל בהתנדבות. גומל חסדים. אחרי זה, בקומה השלישית, מי נמצא שם? כל מי שהתעסק בקבירת מתים. תאר לך כמה הדבר הזה חסר בדורנו, לעוונות רבים. תדעו, אני אומר לכם מתוך כאב לב, הרבה הולכים לקבר אור החיים, אשריהם ואשרי חלקם, שהתפילה שלהם תתקבל. אבל תדעו שכל המקום הזה, אנחנו היינו שם בשנת תפשין כבזיים, כאשר נכבשה העיר העתיקה, וזה היה בידי הירדנים. ראינו את המקום, היינו שם. כל המקום הזה בית קברות אחד גדול. בית קברות אחד גדול, היו שם מלא קברים סביב הקבר שלו. אני לא אגזים, מאות קברים עתיקים היו שם. ביניהם קבר רבנו קונימוס הזקן. רבנו קונימוס הזקן חי לפני 700 ויותר אפילו, 800 שנים. הוא היה איש קדוש שבזמנו העלילו עלילות על ישראל, היה עלילת דם ידועה. לקחו את הבן של המלך ורצחו אותו. בליל שבת, היה שבת הגדול, ערב פסח, רצחו אותו. ומילאו קנקנים של דם, ואת הגופה זרקו במרתף של בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה. ושמו שם בקבוקים של הדם שלו, ואת הגופה גם. והנה, כשבאו להתפלל בבוקר, האנשים לא יודעים מאומה. והיה רבינו קונימוס הזקן איתם. פללו, הגיעו לנשמת כל חי. כשהיו בנשמת כל חי, פתאום הגיעו מאות חיילים מהצבא הטורקי שהיו אז בירושלים, הקיפו את בית הכנסת ופלשו לתוך המרתף, מצאו את הגבייה עם האדם ואסרו את כל המתפללים שהיו שם, לקחו אותם לכלא, ובראשם רבנו קונימוס הזקן. ואמרו להם שהם מואשמים חטיפת ילד נוצרי והריגתו, והם מכינים הלילה מצות בשביל לעשות בדם של הנוצרי הזה. רבנו קונימוס היה תקיף, הלך אצל המלך, אמר לו, אתה מלך שופט צדק ואני אדם זקן, אני לא עושה דברים כאלה, אבל אני שואל אותך, אפשר לדון בלי לעשות משפט? הרי כתוב, השופט כל הארץ יעשה משפט, אמר לו, אתה צודק. אמר לו, אם כן, נעשה משפט. מי יהיה במשפט? אמר לו, תביא את כל השופטים שלך. הביא אותם, אחד אחרי השני. בגצים, בטיחים, יומשית וכולי, גינם. וגינם, גיני גינם, את כולם הביא. העמיד אותם שם בשורה, ותמונה של הרצל תלויה למעלה. והעמיד אותם שם בשורה, והביא את הכומר, והביא את ה... את ה... את האלה שמצאו את הדם, ואלה שהעלילו, ואמר להם, אין בעיה, אני כעת פותר את הבעיה. איך? אני צריך עד שראה את המקרה. אמרו לו, מאיפה תביא עד? אומר, אני אביא עד, יש לי עד. הלך, כתב ביום שבת, אות א', ולקח והדביק על מצחו של המת, והשביע אותו לקום ולהגיד מי ומי חטף אותו, מי ומי רצח אותו. זה המעשה, כתב אותו רבי אברהם אזולאי בספרו אור החמה על זוהר ויקהל. אתה רושם את זה? זוהר ויקהל, רבי אברהם אזולאי, שם מביא את המעשה. אז עמד הילד על רגליו וניגש אל הכומר ואמר, הנה הוא חטף אותו, והנה שני העוזרים שלו תפסו אותו, והם שחטו אותו, והם שמו את הדם בבקבוקים, אני ראיתי את הכל. בקיצור, חפו פניהם, ומיד הרב לקח את האלף, הוציא מהאלף מעל המצחו של הילד, היה מת, נשאר מת, היה אלף, אמת. חזרו לבית הכנסת והוסיף את הקטע בנשמת כל חי, אלוהי הראשונים והאחרונים, אדון כל תולדות, מעולן בכל התשבחות, המסיח אילמים והמפענח נעלמים. מסיח אילמים זה המת שנקרא אילם, מסיח, והמפענח נעלמים, גילה את הסוף, לך לבדך אנחנו מודים. זה הוסיפו בשביל לזכור את הנס שהיה לנו אז. ואז תלו אותם על העץ, את כולם, מחשמם וזכרם, אבל לא התפטרנו מהם. הלכו כלבים, באו כלבים יותר גרועים, וכן על זה הדרך. היה קבר שלו, ומחקו את הכל, שיתחו את האדמה. אז אני אומר לכם, אני לא הולך לקבר אור החיים כבר 30 שנה, כיוון שראיתי שם מה הם עשו. היהודים, כן, 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 בשביל לעשות כסף, אז שיתחו את האדמה, מחקו את כל הקברים, נשאר רק ברי חדש, רבי חזקיה דה סילבה ורבי חיים בן עטר. איפה כל הקברים? אין. מחקו, מלך הירדן עם מרסום, נהיה כביש, נהיה מגרש חנייה, הבנת? כן, אותו הדבר עשו בעמוקה, קברו של יונתן בן מוזיאל, כל האזור הזה בית קברות, תפתח ספרים ותקרא, מחקו את כל הקברים שם, יש תמונות של הקברים העתיקים שם, סביבו היה קברים, גם הוא קבר שעתיק, הלכו יחייבו את הכל ובנו להם מה שבנו. אותו הדבר קבר רבי עקיבא, עשו שם קבר המחל, הכל שקר וחזב, וכבישים ושטחים, והכל שם קבורים 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מחקו את הכל. קבר הרמב״ם, אותו דבר למטה, כל הכביש שם זה בית קברות אחד גדול. בזמנו הרב מבריסק, עליו השלום, רבי יצחק זאב, ולבל, אני זוכר את זה. הביאו פה מסעיות, נסעו אברכים מכאן לטבריה להפגין שם, והפרו להם את העבודה. כן, אבל היום אין פוצה פה ומצפצף. והם עוד צועקים על אלה, על הארכיאולוגים שהם מחטטים, בעוד שהם עצמם החריבו את המקומות האלה. הבנת? זהו, רק שתדע. אז בואו נחזור לענייננו. איפה היינו אנחנו? היינו בסדר שמה יש בעדן. בעדן, קומה א' זה יראי חטא. קומה ב' גומלי חסדים. קומה ג' קוברי מתים. קומה ד' מבקרי חולים. לא סתם מבקר חולים לבלבל אותו מוח. אלא קונה לו מה שהוא צריך, אוכל, מביא לו רפואות ורופאים, ומטפל בו עד שמחזיר אותו לאתנו. זה נקרא מבקר חולים. אחר כך קומה חמש, סופרי אמת. תראה איזה לשון במדרש. סופרי אמת. זה סופר שכותב ספרי תורה ומדקדק בכל אות ואות לכוון בה כראוי. אחר כך קומה שש, מלווה ממונו. מי שמלווה ממונו לאנשים שנזקקים ומחזירים לו. אחר כך שבע, זה מגדל יתומים. לוקח יתומים, מגדל בבית שלו. נגמר הבית, פותח בית יתומים. מה היה? היה רבי ירושלים, רבי יהושע לב דיסקין בעיר העתיקה. היה רב של האשכנזים. ראה שיש ילדים יתומים, אסף אותם מהרחובות. והלך, הקים בית יתומים בתוך העיר העתיקה. לימים, תרבו היתומים, ולא היה מקום, אז דיבר עם כמה נדיבים, בנו את הבניין של דיסקין בכניסה לירושלים. היו שם, אני זוכר, בזמני, 300 בחורים יתומים. היו לומדים איתם פרט יוסף, חלק מהם. כן? היו 300 יתומים. היום נשאר הכל, נחרב. כן? לא נשאר מזה באומה. אחר כך, זה מגדי יתומים. 8, אלה שהם עושי שלום, שרואים שניים במריבה. והתפקיד שלהם, אם יש זוג, שיסתכסך, הולכים, עושים שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, ככה שאין מחלוקת, אין מריבות ואין גירושין. איפה יש היום? איפה? הרי זה עושה שלום, יש לך 9, מי שמלמד עניים, מלמד אותם תורה ונותן להם פרנסה ומחזיק אותם, והוא מלמד אותם בעצמו, מלמד עניים. 10, מי שמוסר נפשו על קידוש השם, על ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, מוכן למות ונהרג על קידוש השם. 11, אלה שלומדים תורה יומם ולילה בלי הפסקה, בלי שעון, לא מסתכל על השעון, לומד תורה יומם ולילה. אחר כך 14, זה מה? 12, שמה יושבים דוד מלך ישראל בראש, וכל מלכי צדק וחסד שהיו בכל הדורות יחד איתו. והם שמה יושבים, ועוד אומר, יש עוד דברים, כותב המדרש, שאי אפשר לנו ואסור לנו לספר אפילו אחד מיני אלף. לך וחשוב מה יש שמה בגן העדן, את כל המקומות האלה. נו, יש לך שאלה עכשיו? נו. טוב, אחר כך יש עוד מחלקה. יש 3 חומות מסביב גן עדן. מה, איך המבנה כעת שם? 3 חומות שם. חומה ראשונה זה שחורה שלא נראית. כי זה חושך, חושך לא נראה. ושם נמצאת דעת החרב המתהפכת. איפה זה? גן עדן תחתון? למעלה. דעת החרב המתהפכת. איפה היה האדם הראשון? למעלה. דעת החרב המתהפכת. ומי נמצא באמצע? לא נכנס את החומה, תשמע, כך הוא כותב, כל מלכי אומות העולם שהצילו יהודים. זאת אומרת, זה כולל שרים, קצינים, פקדים, חיילים, שהצילו יהודים, יש להם שם מקום. כן, מקום לגויים. אחר כך יש שם גם גרים שלא לא זכו על כל המצוות לקיים, אבל קיימו מה שאכלו. יש שם גם, אומר, מה יש גם? כן, אחרי זה הוא אומר, וכל יום לוקחים אותם, מקרבים אותם לגיינם, והם רואים את גיינם צועקים, מרחוק יש את האש של גיינם, ובא מלאך מציל אותם. ושוב פעם, באים, מתקרבים, עושה להם את זה שלוש פעמים ביום, כדי להפחיד אותם. למה? כי היה להם עוונות שהם הרהרו על הקדוש ברוך הוא, הרהרו אחר מידותיו, מידה כנגד מידה. הוא חטא במחשבה, שמה מחפר במחשבה, חושב שלוקחים אותו לגיהנם, וצועק, צועק, צועק, עד שנגמר לו הכוח, מחזירים אותו. ושם תשמע מה כותב עוד, מי נמצא שם, השם מרחם. כל מי שנתן צדקה ברבים והתכוון לפרסם את עצמו ולא נתן לשם שמיים. שמעתם? אין משחקים למעלה, למעלה אין הצגות. אז נתן צדקה, הכניס ספר תורה לבית הכנסת וכתב את שמו ועשה תהלוכה ואיזה מסעודה ענקית, והכל לפאר את שמו, זה הולך שמה לגיהנם. אומר, והם יושבים שם כלא לשם שמיים, ושלוש פעמים ביום עובר את הצער הזה של גיהנם. אחר כך יש שם חומה חיצונית, שדרך החומה החיצונית נהנים מעט מהצדיקים, מהאור של הצדיקים נותנים להם קצת להתאושש. ומתי הם כן יכולים להיכנס? רק פעם בשבוע. מיד בכניסת שבת הם נכנסים לתוך גן עדן, עד שאומרים ישראל ואתה קדוש שמוצאי שבת, מוציאים אותם חזרה. איך? זה משהו אחר מה שאתה מדבר עכשיו, זה משהו אחר, זה עבודה של גיהנם. אני מדבר כעת גן עדן, זה אתה מדבר במחלקת גיהנם. עכשיו, כן. כן.
הרב עכשיו בן אדם חלילה נהרג על קידוש השם, אבל הוא למד כלום, מה יש לו לעשות בגן עדן?
מה עוד פעם?
בן אדם לא למד בחיים שלו כלום.
מה היה?
היה יהודי פשוט. אבל מה, הוא הגיע לעולם הבא אחרי שדיברו על משהו חלילה, הוא נהרג על קידוש השם. מה יש לו לעשות בגן עדן?
מביאים לו רב שמה ומלמד אותו את כל התורה כולה. נהרג בגלל שהוא יהודי, גוי הרג יהודי, זה המדרגה הראשונה הכי תחתונה, זה גוי שהרג יהודי בגלל שהוא יהודי, אפילו שהיה כופר והיה רשע, תחפים לו כל העוונות בהריגה, ועכשיו נכנס למחיצה של הצדיקים על ידי שמלמדים אותו שם תורה כדי שלא יישב בטל. שתיים, הלך להציל יהודים ונהרג, אז יש לו מדרגה יותר גבוהה, בקומה יותר גבוהה, וכמובן לפי המעלה שלו. שלוש, זה שגויים הרגו אותו, למה הוא מקיים מצוות, זה נקרא על קידוש השם. אחר כך הוא אומר, יש שם עוד בגן עדן מקום מיוחד שכל אלה שמצפים לגאולה, תראה כמה צריך אנחנו להתחזק ולהאמין בגאולה שתבוא, ולחכות ולכוון בתפילה, כי לישועתך קיווינו כל היום, שלוש פעמים, לא לשכוח. כל המצפים מהגאולה זוכים לראות את המשיח פעם אחת ביום שם בגן עדן, והוא מברך אותם, הוא מלמד אותם תורה. ומה קורה איתם שם? אומר עוד, אומר, הוא זוכה לבגדים נקיים לישועתו, והוא יושב באמצע הגן, ממשיח צדקנו נמצא באמצע הגן, והוא מזעזע את העמוד שנמצא בגן, מזעזע אותו וצועק, כשקורה איזה משהו לישראל פה, עשה שלום, נרבו ולא יהיה, נהרג מישהו מישראל על ידי גויים, משיח שם בוכה וצועק, ושומעים את קולו ב-390 רקיעים, כמניין שמיים. וכל הצדיקים מתעוררים ובוכים יחד איתו. וכל הרקיע מתעורר, ואז אומר, בא הקדוש ברוך הוא, מנחם אותו, ומתי זה קורה? אומר, במוצאי שבת קודש, כל מוצאי שבת, מתעוררת הגאולה, ואם נזכה, תבוא הגאולה, תהיה במוצאי שבת. לכן אומרים, ואתה קדוש. המוצאי שבת מזכירים אליהו הנביא, כיוון שאז זה הזמן שהוא יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. למה מוצאי שבת? כיוון שישראל שמרו שבת, אז הוא, זה כתוב בפסוק, זכרו תורת משה עבדי, עוד זן עיר גדולה, לומר לך תזכור את השבת, זכור את יום השבת תקדשו, מי ששומר שבת כהוגן, זכרו תורת משה עבדי, שציוויתי אותו בחורב, חוקים ומשפטים, זוכה שמשיח צדקנו, מזכיר אותו במוצאי שבת, והוא נרשם בספר הזיכרונות, עוד יהודי שמר היום את השבת, כותב את שמו וחותם, ואליהו חותם איתו. שמעת? לכן מזכירים אותם במוצאי שבת, ואז הוא מתעורר, מעורר את הגאולה. אז אם כן, אלה הם הדברים פחות או יותר. נו, מה השאלות שלך?
עוד הרב.
כן.
הערים שמהרגים בצבא בעזה, אבל יש כוחותינו בטעות.
מה הם?
הם מתו, יש כוחות צהל בטעות. מה הדין שלהם?
אתה שואל אותי שאלה קשה, שלא כתוב דבר כזה, אבל כיוון שהוא הלך למלחמה כדי להציל יהודים, אז יש לו דין של מציל יהודים. הוא הלך, מסר נפשו והכניס את עצמו לסכנה, סכנת חיים, הוא לא ידע אם הוא חוזר או לא חוזר. והלך, נכנס לסכנה, חפרו לו כל עוונותיו. אבל קרה מה שקרה, זה כנראה עניין של גלגולים. זה נשמות מגולגלות, וזה קרה מה שקרה. יכול להיות שבגלגול שעבר, זה רצח אותו, ולכן עכשיו שם ישמור. אי אפשר לדעת. לא אמרה הגמרא, מזמנם לפונדק אחד, והוא נופל, עולה בסולם, נופל עליו, שם ישמור, שלא יבוא ולא יהיה. כן, הרבה קיצור, מכאן רואים כמה גן עדן למעלה גדול, ואיפה כל המקומות של אלה שנהרגו על קידוש השם, ולכבודו יתברך שמו, יקידשו את שמו. אז אנחנו מבקשים מנשמותיהם הקדושות, שיעמדו עכשיו בתפילה עלינו, ועל כל עם ישראל, שננצל מהאויבים הקמים עלינו לרעה, ויגזור עלינו גזרות טובות, ישלח ברכה, רווחה והצלחה, לכל מעשה ידינו, אמן, כן יהי רצון.